הבסיסית העומדת ביסוד המוסר. כלומר, בעוד, כלומר, חכמים עוסקים בנתינת מסקנות. התיאוריה שעומדת מאחורי העולם המוסרי של חז"ל לא הובהרה במסכת אבות, זאת הסיבה שהרמב״ם כתב הקדמה גדולה למסכת אבות בשם 8 פרקים, שבה הוא מבאר מהם היסודות התיאורטיים של תורת המוסר. אבל כעת לא נעסוק בזה, אנחנו נעסוק במסכת אבות עצמה. יש מנהג, והוא מקובל בכל קהילות ישראל עד כמה שאני יודע, שלפני קריאת פרקי אבות, לפני כל פרק ופרק, לומדים, קוראים משנה במסכת סנהדרין, שמתחילה במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואחרי קריאת הפרק, קוראים משנה ממסכת מכות של רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הסיבה לכך היא פשוטה. זה שאנחנו קוראים את רבי חנניה בן הקשיא בסוף הפרק, זה בגלל שזה עוסק במעלת התורה. בעוד שמסכת אבות עוסקת בדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. לכן, אנחנו קוראים פרקי אבות, דרך ארץ, אחר כך קוראים את עניינה של התורה, רבי חנניה בן הקשיא. אבל מה עם מה שלפני דרך ארץ? לפני דרך ארץ יש לנו קדושת כלל ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשי ידי להתפאר, וזה לקוח ממסכת סנהדרין בתחילת הפרק המכונה פרק חלק, בגלל המילים כל ישראל יש להם חלק. וכאן אנחנו חייבים קצת להעמיק בדברים האלה. קודם כל, המשנה הזאת היא משנה לכאורה מעודדת. אני קורא את המשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הדבר הזה עושה אותי מרוצה ושמח. מדוע? בגלל שמכיוון שאני הקורא, אני בן לעם ישראל, אני בכלל כל ישראל, אני כבר יודע שיש לי חלק לעולם הבא, והדבר הזה עושה לי טוב על הנשמה. תרתי משמע. אלא שהדבר הזה לא פשוט בכלל, בגלל שבהמשך המשנה, מה שלא מובא כאן, כלומר, שבחלק של המשנה שאנחנו לא קוראים בקריאת פרקי אבות, בהמשך יש רשימה של ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. ואז יש רשימה. וברשימה הזאת כלולים יהודים כמובן, כן? ואז נשאלת השאלה, איך מצד אחד אתה אומר לי שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? ומצד שני, ממש תוך כדי דיבור, אתה סותר את עצמך ואתה אומר, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. היה אפשר לומר, וזו תשובה פשטנית, הכוונה חוץ מכל ישראל, יש להם חלק עולם הבא, חוץ לעולם הבא. היה אפשר אולי...
טוב, אני לא מבין.
הרב שומע? Скажите, пожалуйста, у вас есть
помощник направления?
הרב, האם אתה שומע אותי?
הלו? הלו? כן, אני עכשיו מנסה שוב. בסדר, אוקיי. טוב, שלום, הייתה תקלה, וברוך השם היא טופלה. טוב, אז אני חוזר פה לנושא שמעסיק אותנו. אגב, כל הכבוד לאלה שלמרות התקלות נשארים במקום. אז אנחנו לומדים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל יש כאלה שאין להם. אז אם ככה, היה אפשר להגיד, כמו שחלק מהמפרשים ניסו לומר, שההגדרה של ישראל זה מי שנמצא בתוך האמונות הישרות, אבל אנשים מאוד רשעים הם לא בכלל ישראל. אבל אז היה אפשר להגיד, כל ישראל הם אלה שיש להם חלק לעולם הבא, אבל לא ככה משפט. פשט המשנה זה כל ישראל באשר הם יש להם חלק לעולם הבא. ואם היו רוצים לומר שיש שתי קבוצות, היה אפשר לכתוב ככה. יש מישראל שיש להם חלק לעולם הבא, ויש שאין להם חלק לעולם הבא, כמו אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. יש נוחלים ומנחילים, ויש שאינם נוחלים ואינם מנחילים. וכדומה, כן? אבל להגיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה לא סימטרי. אפשר לומר, וזה גם נכון, שהביטוי כל ישראל משמעותו כלל ישראל. האומה, כאומה, יש לה חלק לעולם הבא. פירוש הדבר שעם ישראל הוא עם נצחי, שהזהות הישראלית שייכת אל הנצח, בעוד שהזהות של האומות לא שייכת לנצח. ואז מדובר על הכלל, לא מדובר על הפרט, אז בתוך הפרט אפשר להגיד אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אפשר גם את זה לומר. אבל היותר פשוט זה לומר, את המשפט, להבין את המשפט ממש כפשוטו. כל ישראל כולם, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. ואז הכל מסתדר. כלומר, כל ישראל, וגם אלו שאחר כך אנחנו נמנה, שאין להם חלק לעולם הבא, תדע לך שיש להם חלק לעולם הבא. טוב, אני חש שאולי אצל חלק מהשומעים יש קושיה לוגית. איך אפשר להגיד שאלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא? האמת היא שהתלמוד בעצמו, בהמשך הסוגיה, בפרק חלק, אומר, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. מה זה דורשי רשומות? זה מי שקורא בין השורות. לפעמים, בתוך חוזה יש מה שכתוב באותיות גדולות, אבל אם מסתכלים באותיות הקטנות, פתאום רואים דברים שלא ראינו מקודם. וניתן לומר כך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה אמירה אופטימית. יש כאלו אנשים רשעים שמבחינה, הייתי אומר, פדגוגית, זה מאוד לא כדאי לומר שיש להם חלק לעולם הבא, כי זה לא חינוכי. לכן אנחנו נכריז עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. אבל בסוף הם ייכנסו, אבל בדלת האחורית. דרך מערכת הביוב, אבל הם יגיעו, זה יהיה קשה יותר, בסוף הם יגיעו. ולכן אני חושב שצריך לקרוא את המשנה כפי שפירש אותה הארי ז"ל, רבינו יצחק לוריא, שהסביר שהכוונה כל ישראל יש להם בסופו של דבר, אחרי הרבה תיקונים, ייסורים, גלגולים, גהינום, וכל מה שאתה רוצה, בסוף יש להם חלק לרמב"ם, הם חייבים להגיע, הם יגיעו בסוף. אבל בינתיים אין להם, עד אשר הם יזכו, אין להם חלק לעולם הבא. עכשיו, אני חושב שזה הרבה יותר ברור, ואז יוצא שהמשנה הזאת היא משנה מאוד אופטימית. היא אומרת, אין לך ברירה, אם אתה מישראל, אתה חייב להגיע לחיי העולם הבא. אני מבקש סליחה, יש איזה רעש מאחורה. כן, השתקתי אותם. עכשיו, כל ישראל, אם כן, יש להם חלק לעולם הבא, זאת אמירה אופטימית, כי אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז מה עליי לעשות עכשיו? עליי לדאוג לחלק שלי בעולם הזה. הייתי אומר שזה בדיוק ההפך מהתיאולוגיה הנוצרית. אם היינו מבקשים מנוצרי לנסח את המשפט הזה, הוא היה אומר ככה, כל בני אדם יש להם חלק לגיהינום, אבל יש להם חלק לעולם הזה. זאת אומרת שהעולם הזה לבני אדום מובטח. מה שלא ברור להם זה עולם הבא. ואם אדם קורא לו נס, אז הוא זוכה לחיי העולם הבא. אבל לכתחילה אין לו. לכתחילה האדם נתון לאבדון. זה הייאוש, הפסימיות, הנסוכה ביסודה של התיאולוגיה הנוצרית, שכל המטרה שלה זה להציל את האדם מן הגהינם שבאופן טבעי נועד לו. בעוד שבעם ישראל אנחנו אומרים, עולם הבא תשמע לא מדאיג אותנו. אנחנו כבר יודעים, כל ישראל שם חלק עולם הבא, הבעיה זה החלק לעולם הזה. ואנחנו רואים את זה באמת לאורך ההיסטוריה. שמבחינה קרונולוגית, עם ישראל הרי חי כמעט 4,000 שנה. אם אנחנו מתחילים מאברהם אבינו, זה כמעט 4,000 שנה. וזו תקופה די ארוכה. ולכל אורך התקופה הארוכה הזאת, הזמנים שבהם הייתה לנו הצלחה פוליטית בעולם הזה, הם זמנים קצרים ביותר. והם שלושה. זמן דוד ושלמה, התקופה החשמונאית, ומדינת ישראל בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זה בערך שלושת התקופות שבהן עם ישראל הייתה לו הצלחה פוליטית, וזה דווקא מפתיע מאוד לעומת או העריכות העצומה של ההיסטוריה שלנו. ולכן אפשר לומר, המשימה שלנו זה להצליח את חיי העולם הזה, חיי העולם הבא, כאמור, זה כבר מובטח לנו. אני חוזר למשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. טוב, אם אני מבין נכון את המשנה, כשאומרים יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ירשו ארץ. אם כן, ארץ זה העולם הבא. אבל עד כמה שאני יודע, ארץ זה בארץ, ארץ ישראל. איך אפשר להגיד שהארץ זה עולם הבא? התשובה היא שארץ, ארץ ישראל, זאת נקודת ההשקה בין שני העולמות. כלומר, אפשר לומר שהעולם הזה מהווה מכלול אחד, העולם הבא מהווה מכלול אחר, מי שנוקיע שמונה פעולה, אני לא מבין למה הוא מפריע, מי שהכינוי שלו זה נוקיע שמונה, מתבקש לסגור את המיקרופון שלו, מי שהסימן, יפה, כן, העולם הזה מהווה מכלול אחד, העולם הבא מהווה מכלול אחר, אבל כיוון שהכל זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, יש נקודת השקה בין שני העולמות. ארץ ישראל היא נקודת ההשקה. לכן אמרו חז"ל, כל המהלך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. אני חוזר לתחילת המשפט. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אפשר לקרוא את זה ככה, אם כולם צדיקים, הם ירשו ארץ. אבל אז זה כבר מותנה, אם זה מותנה, זה כבר לא מה שהמשנה אמרה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אלא צריך לומר שבאמת המשנה מתכוונת לומר שהפסוק אומר שעמך כולם צדיקים, כל עם ישראל צדיקים. והדבר הזה עומד בסתירה למציאות. במציאות אנחנו יודעים שיש בעם ישראל צדיקים ויש גם רשעים. אז איך אפשר להגיד כולם צדיקים? אז אפשר לומר שיש הבדל בין הכלל לבין הפרט. ועמך כולם, כשאתה מסתכל מצד הכלל, צדיקים. בתור פרט זה משתנה, יש צדיקים ויש רשעים. אבל אם מדובר על נשמת הכלל, אז מה זה נוגע לי? אלא חייבים לומר ככה, שלכל אחד מעם ישראל יש חלק פרטי וגם חלק שני של שייכות לנשמת האומה. מצד הפרטיות שלי אני לפעמים צדיק, לפעמים לא. מצד שייכותי אל נשמת האומה, אני צדיק. זאת אומרת, כיוון שאני שייך אל הכלל, מצד שייכותי אל הכלל, אני צדיק. זה מסביר את דבריו הנפלאים של רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי היה מתלמידי האר"י ז"ל. והוא כותב בספרו חסד לאברהם, שכל מי שדר בארץ ישראל הוא צדיק, אף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים. כי אם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאה אותו. ולכן אף על פי שאינו כפי שנראה לך, למראה העיניים, תדע לך שמצד האמת הוא צדיק. צריך לברר, מה זאת אומרת מצד האמת הוא צדיק? הכוונה שמצד שייכותו אל הכלל הוא צדיק, וכלל יש רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש לנו קהילות, יש לנו יחידים, כלל אין לנו. בארץ ישראל זה המקום שבו חיה הזהות הקולקטיבית של האומה, היסוד הלאומי שלנו קשור לארץ ישראל, לכן מצד זה כל ישראל, כיוון שירשו ארץ, הם כולם צדיקים, ולכן ירשו ארץ. לכן אפשר לקרוא את זה ככה, ועמך כולם, אם מצד שהם כולם, אז הם צדיקים. הדברים האלה הם חשובים גם בזמן הגלות, הרי המשנה נכתבה אחרי חורבן המקדש, כשכבר החלה הגלות. וכאשר אנחנו עסוקים במוסר פרטי, אז אנחנו מתמלאים בחרדה. אנחנו הופכים להיות מוסריים, יפה מאוד, אבל מה עם כלל ישראל? האם כלל ישראל יש לו עדיין תקווה? לכן, קודם כל מרגיעים אותך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מתוך כך, אתה יכול להתחיל לקרוא את מסכת אבות. שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. מסביר המהר"ל נצר מטעי שאנחנו הנצר של שני מטעים, של מידת החסד ומידת הדין כאחד. אם אנחנו היינו בונים את העולם רק על החסד ורק על הדין, זה היה עולם לא נצחי. כיוון שעם ישראל יש לו סגולה כזאת של יכולת לאחד את הערכים של החסד והדין כאחד, אז הוא נצר מטעים ולכן הוא בעל אופי נצחי, מעשה ידי להתפאר. ובכן, אחרי כל הדברים והאמת האלה, אז אתם רואים מה שעשינו כבר, הצלחנו לקרוא, ללמוד את כל הפרשה, כל המשנה הראשונה של מסכת אבות, מתוך כך אנחנו עוברים ללמוד את המשנה הראשונה של הפרק עצמו, לא את המשנה של הקדמה, אלא המשנה הראשונה של מסכת אבות. מסכת אבות מתחילה באופן משונה מדבר שלכאורה לא שייך לנושא. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, אז תכתוב לי את זה בתחילת ההלכות של התורה, לא בתחילת ההלכות של המוסר. יש כאלה שרצו לדייק מזה שהמשנה מתחילה במשה קיבל תורה, שגם ענייני המוסר מקורם בתורה. אבל זה בוודאי לא נכון, חז"ל אמרו דרך ארץ קדמה לתורה, המוסר לא נובע מהתורה, המוסר הוא תנאי כדי להגיע לתורה. אדם שאיננו מוסרי לא יכול לעסוק בתורה. אז למה מספרים לנו משה קיבל תורה מסיני? והתשובה היא משום שיש אופי מוסרי לתורה. לא שהתורה היא הקובעת מהו המוסר, אבל כשאתה לומד תורה, אתה צריך ללמוד אותה מתוך מבט מוסרי. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה, מספרים על רבי שלמה זלמן אוירבך, שלימד סוגיה בתלמוד, ופלפל בה הרבה, והגיע מתוך כל הדיון, כל הפלפול שלו, הגיע למסקנה. ואז הוא אמר, אבל מכיוון שהמסקנה הזאת איננה מוסרית, סימן שלא הבנו את הסוגיה נכון, וצריך ללמוד אותה מחדש ולמד אותה מחדש. אז גם פה, משה קיבל תורה מסיני, נכון, משה קיבל תורה מסיני, אתה צריך ללמוד את זה, באיזה אופן זה תואם את הדרישות של המוסר. יש מדרש נפלא, שאומר שכאשר משה עלה למרום לקבל את התורה, אז המלאכים לא אהבו את זה, ואמרו לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה פה הבחור הזה, מה ילילוד אישה בינינו, מה פתאום הוא בא לקבל תורה, לא בסדר, וביקשו לשרוף אותו בהבל פיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם על הפנים של משה את הפנים של אברהם אבינו. ואז הוא אמר למלאכים, אתם לא מתביישים, אכלתם אצלו ארוחת צהריים, כן? כתוב פרשת וירא, שמה שבאו אליו המלאכים לאכול ארוחת צהריים. וככה אתם מתנהגים איתו עכשיו? ואז המלאכים ויתרו והסכימו שהתורה תינתן למשה. טוב, מה המשמעות של המדרש הזה שהוא כמעט בדיחה לפי הסגנון שלו? הוא בא לומר שאם התורה צריכה להינתן, היא צריכה ללבוש את הפנים של אברהם. אברהם שכולו אהבה, כולו מידת החסד, זה המסר שצריך לצאת מן התורה. אם התורה איננה עם הפנים של אברהם, איננה תורה. עכשיו, אנחנו נלמד מה המשמעות של המשנה. משה קיבל תורה מסיני. טוב, דבר אחד מאוד לא ברור, לכאורה המשפט הזה הוא לא נכון. משה לא קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, לא מסיני. או שמה נאמר, משה קיבל תורה בסיני. אבל מה זה? מסיני, כאילו שסיני נתן את התורה למשה, זה לא יכול להיות. אומר המהר"ל, אי אפשר לומר שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא אפשר לקבל כלום, כי הוא למעלה מכל השגה של האדם. ואף על פי כן משה קיבל. איך משה קיבל? הוא קיבל מסיני, מכוח התאמתו למדרגת סיני. מה המשמעות של היות סיני? סיני לפי המדרשים פירושו ענבה. כן, הרי סיני הנמוך שבהרים. היו הרים גדולים שביקשו שהתורה תינתן עליהם, ובסוף זכה סיני. כבוד הרב, לא הבנתי למה מוסיפים, כך כתוב בצ'אט, למה מוסיפים את המשנה של כל ישראל שהם יכולים כאן הבא לפי פרקי אבות. טוב, אני חשבתי שהסברתי את זה, אבל אז אני מציע שאתה תשמע את שני ההסברים שנתתי במהלך השיעור. כיוון שהשיעור מוקלט או מועבר ליוטיוב, זה לא יהיה בעיה בשבילך לדעת מה ההסברים שנתתי. במידה ואחרי שתחזור על ההסברים, זה לא תצליח להבין, אז אתה יכול להתכתב איתי במייל. כן. או בפייסבוק. טוב, ובכן, אני חוזר פה לדברים, משה קיבל תורה מסיני, מכיוון שמשה הוא במדרגת סיני, אז הוא יכול לקבל את התורה. היה אפשר לומר שהתורה תינתן בהימלאיה, כן? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לבני ישראל, אני ממתין לכם בפסגת האברסט, אז משמעות הדבר הייתה שאת התורה אי אפשר באמת להשיג. זה גבוה, זה למעלה מהשגת האדם, וכל מה שאפשר לקבל זה משהו שדמוי תורה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לתת לכם את התורה במקום הנקרא סיני, כדי להראות לכם איך מקבלים. באמת מעניין מה כתוב על משה. היה אפשר להגיד משה היה צדיק, או משה היה חכם, או משה היה גדול, והמשנה בוחרת מתוך כל התארים שניתן לומר על משה, משה קיבל. זה מלמד אותנו משהו על האישיות של משה. הכישרון של משה זה להיות מקבל. כלומר, מי הוא משה? זה שיודע לקבל. וזה בדיוק ההפך מה פילוסופיה. בפילוסופיה החכם הוא מי שנותן. כלומר, איך אנחנו יודעים על פילוסוף שהוא פילוסוף גדול? על זה, מכוח זה שיש לו הרבה תלמידים. בעם ישראל זה בדיוק ההפך. בעם ישראל, אדם הוא גדול לא בגלל מספר התלמידים שיש לו, אלא בגלל מי שהיה רבו. לכן הרבנים נקראים תלמידי חכמים. האדם הוא תלמיד של חכמים שקדמו לו. וגם משה, עניינו של משה, לא שהוא רבנו, שהוא הרב של כל ישראל, אלא מצד זה שהוא יודע לקבל. כך שתכונת הענבה פה איננה עוד מידה, מידה מן המידות המוסריות, לא בגלל שמשה הוא בעל מידה מן המידות המוסריות, אלא המידה הזאת של הענבה, יכולת לקבל, היא המהות של משה. לכן משה מלמד לנו איך מקבלים. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה אומר שקודם כל כדי ללמוד תורה, מוכרחים לקבל ממישהו. כן? כלומר, אם אדם לומד תורה מדעתו, זה לא תורה, זה פילוסופיה. אין לאדם תורה, אלא אם כן הוא קיבל מרב. לכן אמרו רבותיי, שרב זה מי שהיה לו רב. מי שאין לו רב, זה לא רב, אלא זה פילוסוף, זה מלומד בתורה. לכן עניינו של משה זה שהוא יודע לקבל. יש פה עוד משהו מסתתר מאחורי המילה קיבל. זה כדי להבין את עומקן של מילים בעברית, אנחנו זקוקים גם לשפה הארמית. הארמית הרבה פעמים מבארת את מה שנמצא באופן תת מודע בתוך השפה העברית. המילה כבל בארמית פירושה חושך. רבי מנחם עזריה מפנו, מגדולי המקובלים במאה ה-16, אומר, משה קיבל הכוונה החשיך. כלומר, על ידי שמשה מקבל, אז משהו מהתורה של מעלה הולך ומתקטן. אנחנו לא מקבלים את התורה כפי שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, היא נשארת סוד אלוה עליון, אנחנו מקבלים את התורה דרך היכולת לקבל. אומר המהר"ל, משה קיבל כל מה שאפשר לקבל, ולא יותר מזה. יש לקדוש ברוך הוא תורה משלו. היא נקראת במדרשים בשם התורה. כן? למשל, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, וברא את העולם. מה זה בתורה? הפתח מתחת לבית, זה במקום העידה, כאילו כתוב בהתורה. והקדוש ברוך הוא נותן התורה. אבל מה שמקבלים, משה קיבל תורה. לא קיבל את התורה, אלא קיבל תורה. כאילו שהיינו אומרים תורה בין התורות. כן? כלומר, משה מקבל מן התורה של מעלה, מה שאפשר בעולם הזה לקבל. משה קיבל תורה. וזה מסביר דבר מאוד משמעותי. התורה של מעלה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לברוא את העולם, היא כוללת את כל המציאות כולה. היא כוללת את כל החוכמות, את כל האומנויות, כל הרגישויות, כל היש שבעולם כלול בהתורה של מעלה. אבל התורה של מעלה אין אדם בעולם שלומד אותה. אבל בתורה שאנחנו לומדים, מה שנקרא תורה דלתתא, התורה שלנו, תורה בלי הידיעה, אז לא הכל כלול. איך אני יודע שלא הכל כלול בתורה שאנחנו לומדים? שיש דברים שהם לא תורה. למשל, אם אדם לומד מתמטיקה, אז הוא לא יברך על זה ברכת התורה. מדוע? כי זה לא תורה. למרות שגם המתמטיקה כלולה בהתורה של מעלה, אבל אין שום אדם בעולם שלומד את אותה התורה של מעלה, אנחנו לומדים רק תורה המגיעה אלינו. משה קיבל תורה. במילים אחרות, אי אפשר מתוך תורה שאנחנו לומדים לדעת את המדעים. למשל, יש איזו אמירה שטותית שנאמרת לפעמים, שאפשר ללמוד את כל החוכמות שבעולם מן התורה. רפואה מן התורה, מתמטיקה מן התורה, אומנות מן התורה, ועוד כל מיני דברים, ביטחון מהתורה. זה פשוט לא נכון. שהרי מאז משה רבנו ועד הרב דב ביגון לא מצאנו רב אחד שלמד מדע מהתורה. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שהכל כלול בתורה של מעלה. נכון, בתורה של מעלה זה שם, אבל בתורה שלנו זה לא כלול. ולכן צריך לדעת שיש בעולם הזה קודש ויש חול. יש מה שבתורה ויש מה שבחוכמה. אמרו חכמים, אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים אל תאמין, אבל אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. אז מאיפה יש לגויים חוכמה? מאיפה יש לגויים מוסר? הרי הם לא לומדים תורה. אלא כנראה שזה בא דרך צינורות נוספים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כן, זה רק היה יער בצד כדי למנוע טעות חמורה שמצויה לפעמים בישיבות או בכלל אצל הדתיים. טוב, אז בואו נראה משה קיבל. אז כבר אמרנו שבמושג של קיבל יש כוללות גדולה, יכולת להכיל הרבה, אבל בסופו של דבר הוא קיבל. מה הוא קיבל? תורה. מכוח מה? מכוח סיני. משה קיבל תורה מסיני. ואז היה אפשר להמשיך את המשנה ולומר, יהושע קיבל ממשה. אבל לא כתוב כך. לא כתוב יהושע קיבל ממשה. אלא כתוב ומסרה ליהושע. במושג של מסירה, כלול הרעיון של משהו שהולך לאיבוד בדרך. כלומר, משהו כבר שהיה כלול, בתורת משה כבר איננו כלול. משה, כלומר, יהושע מקבל, או נגיד, נמסר ליהושע, כבר תורה כנגזרת של התורה המקורית. יוצא לפי זה, שתורת משה היא נגזרת של תורה של מעלה. תורת יהושע היא נגזרת של תורת משה. איך אני יודע מה ההיגיון של הדבר הזה? כי הרי בעוד שמשה יכול לקבוע הלכות לדורות עולם, יהושע כבר אסור לו לחדש הלכות, אלא הוא יכול כנביא לתת הוראת שעה, הוא יכול לפרש את תורת משה, זה בוודאי, אבל הוא לא יכול להוסיף עליה. אז ומסרה ליהושע, יש גם פה איזשהו אובדן בדרך, במסירה. טוב, בואו נראה את ההמשך. ויהושע לזקני. ניתן היה לומר, ויהושע מסר לזקנים, אבל לא כתוב. אמנם אפשר לומר שזה מובלע בלשון, אבל זה לא כתוב. לא כתוב יהושע מסר לזקנים. מזה אני מבין שתורת יהושע עברה בשלמותה לזקנים. וכך ההמשך, וזקנים לנביאים. גם אצל הנביאים, אותה תורה, אין שום ירידה, אין שום נפילה. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כך שאנחנו רואים פה עוד נפילה. כלומר, ימי אנשי כנסת הגדולה הם שוב נגזרת. אז מכאן ואילך אנחנו רואים, קיבלו מהם, קיבלו מהם, קיבלו מהם. זאת אומרת, שום דבר לא השתנה. במילים אחרות, אנחנו לומדים היום תורה שהיא נגזרת, שנגזרת, שנגזרת, של תורה של מעלה. כלומר, זה מאוד חשוב להבין את זה, כי לפעמים יש תסכול. אני מחפש בתורה משהו, ואני לא מוצא כל מה שאני רוצה למצוא בה. כן, התשובה היא בגלל שהתורה שאתה לומד, כבר איננה תורה שלמה. לפעמים כדי להשלים את התורה, צריך להביא מרחוק לחמו. כן, איך אומר הרב קוק בקובץ א', בשמונה קבצים, בסימן תף תף קוף, שלפעמים להשלמת התורה אנחנו זקוקים להביא מרחוק לחמנו. לא שהדברים האלה אינם כלולים בשורשם בתורה, אבל עכשיו הם לא שם. ולכן אנחנו צריכים ללכת למקום רחוק כדי למצוא את מבוקשנו. וכאן הייתי רוצה להעיר פה שתי הערות. כתוב ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים, למה לא כתוב לאיזה נביא? אני הייתי כותב לשמואל, ושמואל לעידו, ועידו לפלוני ואלמוני וכו'. כמו שמצאנו בהמשך, שיש לנו השמיה ואבטליון, הלל ושמי. והנה כאן המשנה, במקום להגיד לנו מי הם הנביאים, אומרת משפט כללי, וזקנים לנביאים. יש להבין את זה כך. בזמן הנביאים, התורה לא נמסרת לנביא. היא נמסרת לנביאים, או נאמר ככה, לנבואה בכללה. יש כמין שדר כללי במציאות, יש נבואה בעולם, והיא מורגשת על ידי הראויים לכך, היא נקלטת. זה כמו שאומר, יש שידור, ומי שיש לו את המקלט, קולט את השידור, אבל השידור קיים. מה שאין כן בתקופה שאחרי הנבואה, כל התורה כולה נמצאת אצל החכם, ולא מחוץ לו. אז או שאתה לומד אצל החכם, ואז אתה יודע, או שאתה לא לומד, ואז אתה לא יודע. מה שאין כן בזמן הנביאים, כל מי שחש את קרבת השם, שנמצאת אצל הנביאים, גם הוא מושפע מזה, גם אם הוא לא הלך ללמוד ממש אצל הנביא. זה מעין מה שקורה אצל האדמו"רים החסידיים, שיש לפעמים אנשים שלומדים מן האדמו"ר, ויש אנשים שיושבים אצל האדמו"ר, אוכלים מהשיריים שלו, שרים יחד איתו, והם מושפעים ממנו גם אם הם לא זוכרים דבר תורה אחד מדבריו. כך גם אומר רבי יהודה הלוי, אצל הנביאים היה, שכאשר אדם היה מתקרב אצל הנביא, מתקרב לנביא, היה חש שינוי בנפשו, למרות שהוא לאו דווקא למד אצל הנביא, אבל הוא הרגיש את הנוכחות של חיי העולם הבא בחיי העולם הזה. וזה מה שנאמר כאן, ונביאים מסרו, שזקנים מסרו לנביאים. אמנם הרמב״ם בהקדמתו למשנה עושה רשימה מפורטת של הנביאים שהעבירו את המסורת. זה בגלל שהרמב״ם מבקש להתאים את תקופת הנביאים לתקופה שאחרי הנבואה. אבל המשנה הולכת בדרך אחרת. המשנה אומרת, הנבואה היא עניין כללי, זקנים לנביאים. אתה לא יכול להגיד שהתורה נמסרה לישעיהו או לירמיהו. התורה נמסרה לנבואה בכללה. וזה מאפיין את התקופה של הנביאים, שדבר השם מתגלה דרך הכלל ולא דרך הפרט. אבל כשמגיעים לזמן של אנשי כנסת הגדולה, אנחנו מגיעים לעולם שהוא דומה לעולם שלנו, העולם הפוסט-נבואי. אנשי כנסת הגדולה היו אחרוני, לא כולם, בתוך אנשי כנסת הגדולה נכחו גם אחרוני הנביאים. ואחרוני הנביאים הם אלה שהיו צריכים להתאים מחדש את הלימוד שלהם, את משנתם, לצורכי העולם החדש. לא הרי עולם שבו יש התגלות, כי הרי עולם שבו אין התגלות. וההפסקה של ההתגלות, ההפסקה של הנבואה, הורגשה בעם ישראל, אבל גם בעולם כולו. כלומר, כל העולם כולו עבר טראומה ברגע שפסקה הנבואה. ואז קרה דבר מאוד מעניין. בתקופה של הפסקת הנבואה, כל העולם כולו התחיל לשאול את עצמו, וואי, מה קרה כאן? כאילו התעוררו מחלום. פתאום אנחנו רואים, הרי יש פה שאלה, הרב הזכיר שנבואת יהושע חלשה מנבואת משה, בכך שאינה יכולה לחדש הלכות, למיטב זיכרוני זו דעתו של הרמב״ם ולא של ריהל. מה תהיה ירידת הדרגה בין משה ליהושע שתסתדר עם דעת ריהל? או שאלה יפה. נאמר ככה, ההבדל בין משה ליהושע לפי רבי יהודה הלוי איננה שהוא לא יכול לפסוק הלכות, אלא שמשנתו היא משנה חלקית. אני רוצה כאן להזכיר, כן, סליחה שאני קצת חוזר אחורה, אבל השאלה היא חשובה. יש הבדל בין תורת משה, בין תורת יהושע לבין תורת הכהנים. כן, הרי יש לנו פה סתירה בין המשנה במסכת אבות לבין הברייתא במסכת עירובין. לפי המשנה במסכת אבות, משה מסר את התורה ליהושע. לפי הברייתא במסכת עירובין, משה מסר את התורה לכהנים ולזקנים. כן, הרי כתוב במסכת עירובין כיצד סדר משנה, משה יושב ושונה את פרקו לאהרון. סיים משה ללמד את אהרון, אהרון יושב ממין משה ונכנסו אל עזר ואיתמר. שנה להם משה פרקן, וישב אל עזר ממין אהרון ואיתמר משמאל משה. נכנסו הזקנים, שנה להם משה פרקן, וישבו הזקנים מימין ומשמאל. נכנסו כל ישראל, שנה להם משה פרקן, נסתלק משה ואהרון עוד פעם לימד. נסתלק אהרון, אלעזר ואיתמר לימדו, נסתלקו אלעזר ואיתמר, לימדו 70 זקנים. נמצא שכל אחד למד את התורה 4 פעמים. טוב, זה תיאור יפה, אגב מובא גם ברמב״ם בקדמתו למשנה. מעניין שיש כאן אחד שלא מוזכר, זה יהושע. אז מישהו אמר לי, כן, יהושע היה שם בכל הזמן, והוא הגיש את הקפה לכולם. אבל נראה יותר פשוט, שהברייתא מתארת סגנון מסוים של לימוד, ואילו המשנה מדברת על סגנון אחר. מה ההבדל? יהושע מלמד את תורת המלך, משה, הרי יהושע מלך היה. ואילו הברייתא מתארת את ארבצת המשנה, כיצד סדר משנה. יש לזה הבדל עצום. המשנה זה ההלכה. כלומר, אהרון ובניו היו מלמדים את עם ישראל את ההלכה. בעוד שיהושע היה מלמד את המוסר, יראת השם, כמו שמצאנו שהמלך תפקידו ללמד יראה לעם ישראל, כן, בהקהל, כשהמלך קורא את התורה, אז כתוב, למען ילמדו ליראה את השם אלוהיהם, לא פרטי פרטים של הלכות, וזה ההבדל שיש בין תורת משה, בסדר, בין תורת יהושע לתורת הכהנים. כך שעניתי על שאלתך, למעט אין בדבר ההבדל בין יהושע למשה לפי רבי יהודה הלוי. טוב, אז בואו נחזור אם כן לנושא של אנשי כנסת הגדולה. אין סליחה שאני עושה דילוגים כאלה. אנשי כנסת הגדולה לימדו, היו צריכים לבנות את העולם מחדש. בעולם שבו אין התגלות, צריך לבנות יסודות שיאפשרו את המשך התרגום של ההתגלות. כפי שאמרנו, בעולם כולו, הפסקת הנבואה התפרשה כטראומה. מה זאת אומרת טראומה? הנה, עד עכשיו חשנו את נוכחות האלוהים, ועכשיו אנחנו חשים את הסתלקותו. הדבר הזה גרם, למשל, איך באמת חשו את הנוכחות האלוהית לפני אנשי כנסת הגדולה? העולם היה רווי באותם הימים משני סוגי מסרים. היה בעם ישראל דברי הנביאים שמסרו את דבר השם. לעומת זה, אצל האומות הייתה המיתולוגיה. המיתולוגיה הייתה אוסף של סיפורים, שבהם הביאו האומות את האופן שבו הם חשו את העולם האלוהי. אז הם סיפרו את זה על ידי כל מיני סיפורי אלים ממש משונים, אבל זה היה האופן שלהם להעביר את החוכמה של תחושת הנוכחות האלוהית. מה לא היה בתקופה של הנביאים? לא היה בעולם אתאיסט אחד. גם לא מצאנו שהנביאים נלחמו נגד האתאיזם. הנביאים שלנו נלחמו נגד האלילות, נגד המיתולוגיה, אבל לא מצאנו שהם נלחמו נגד האמירה שאין אלוהים. כנראה שלא היה צורך במלחמה כזאת, כי בזמן שהאלוהות מתגלה בעולם, אז היא נקלטת. כמובן כל אחד לפי הכלים שלו, או הכלים של הנבואה הישראלית, או הכלים של המיתולוגיה, אבל היא נקלטת, היא מורגשת. ברגע ש... ולכן לא ייתכן באותם הימים שמישהו יאמר שאין אלוהים, זה נגד המורגש באופן ודאי ומיידי. ברגע שנסתלקה הנבואה, נסתלקה השכינה מן העולם, אז בני אדם עמדו במבוכה ושאלו את עצמם מה עושים. אז הנביאים אמרו, הנביאים האחרונים אמרו, תראו, השידור עומד להיפסק, אבל אנחנו נתרגם בכלים של חוכמה את מה שעד עכשיו הכרנו בכלים של חוויה. וזה מה שאפשר את המשך התורה שבעל פה בעם ישראל, על ידי מה שהם אמרו. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדים וכו', אותם הדברים שאפשרו את ההרקה מכלי אל כלי, של החוויה הנבואית לחוויה של חוכמה. לעומת זה אצל האומות הייתה אכזבה עצומה, ואז היו עמדות חדשות. היו או פילוסופיה ביוון או דתות בעולם. בזמן של אנשי כנסת הגדולה, בזמן עזרא הסופר, יש בעולם פילוסופים ויש בעולם מייסדי דתות. קונפוציוס, לאוצה, בודהה, זרתוסטרה, כל אלה הם מתקופת אנשי כנסת הגדולה. וזה משום שאדם ירגיש שהוא צריך למלא את החלל שהוא חש שכעת נוצר. החלל הזה הוא צריך להתמלא או על ידי שכל חדש, וזה הפילוסופיה, או על ידי דתות. דתות לא היו מקודם, לפעמים הייתה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא דת, זה צורה של מפגש פולחני עם האלוהות. זה לא דת במובן הדוגמטי שזה לבש לאחר מכן. רק אז נולדה הפילוסופיה, ואז גם התחיל הספק, אולי אין אלוהים. ומהר מאוד התחילו לחשוב, אם כבר יש אלוהים, זה מן הסתם האלוהים שהיהודים מדברים עליו. ולכן כאן אפשר לומר, יש פה שינוי מהותי שמתרחש, כשצריך לבנות עכשיו עולם לימודי. הם אמרו שלושה דברים. דברים שלא נאמרו מקודם, כי לפני כן לא היה צריך לומר את זה. ואז הם אמרו, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אני רוצה להתייחס בקצרה לשלושת הביטויים. הביטוי הראשון, מתונים בדין. מה פירוש מתונים? מתון, הכוונה להמתין. כן? כלומר, אל תגיד דברים מהר. לפני כן היה אפשר להגיד דברים מהר, משום שרוח הקודש העירה את השכל של הדיינים. אבל כאן אנחנו צריכים חשיבה. אבל מתונים זה גם מלשון מתנה. כאשר האדם דן, הוא צריך להיות בעצמו נתון. הוא מתונים, מלשון מתנה, הוא נתון בעצמו לדין שאותו הוא פוסק. והעמידו תלמידים הרבה. מה זה להעמיד תלמידים? היה אפשר להגיד, למדו תלמידים הרבה. הרב האשכנזי היה מסביר כך, העמידו תלמידים, צריך שהתלמיד יוכל